אהלן לכל המתנים והמתנות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אותכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, והיום אנחנו מגיעים עוד פעם לניו זילנד, כי מרוב שהיא מטורפת ומשוגעת, צריך לעשות עליה כמה פרקים, היום נמצא איתנו עוז, שעוד מעט נכיר אותו, שעשה טרק שחוצה את כל ניו זילנד, במשך 128 יום, 3,026 קילומטר, בנוסף הוא אחרי זה גם עבד, חי כמו מקומי, ואפילו חזר בפלוס מסוים בחשבון בנק, שזה כבר טיפ חשוב נראה לי לכל טיול. אז יאללה, בואו נתחיל. מה קורה עוז? מה שלומך?
אני נהדר, מה איתך?
בסדר גמור. טוב, נראה לי נעשה איזה דיסקלמר קטן. עשינו הרי הכנות כזה לפרק, ואז גילינו שבדיעבד אנחנו מכירים איכשהו.
כן.
כי מסתבר שהוא למד באותו תיכון כמוני באורט רחובות הנערץ, ותחת אותה מחנכת, אבישג טופורוביץ' המלכה, שבזכותה למדתי גם ביולוגיה. אז ככה גם גילינו את זה, ואז לא רק זה, מסתבר שאנחנו נסענו גם באותו אוטובוס הביתה כל יום, כי הוא גר בתל נוף ואני בגדרה, והבית ספר היה ברחובות, ואז פתאום נפל לי הסימון, הוא הילד שהייתי קורא לו טלנוף. הייתי קורא לו כל פעם בתחנת אוטובוס טלנוף.
אני הייתי קורא לי איתי גדרה, וזהו, וידעתי שקוראים לו גדרה.
ככה גדל הילד, ואז פתאום שהוא אמר לי, זה נפל לי הסימון שוואי, הוא מוכר, הוא קצת עם שיער ארוך עכשיו, אבל הוא מוכר לי. אז ככה סוגרים מעגלים, שזה כיף. אז מה שלומך? מתרגש?
קצת, כן.
כמה פעמים עשית פודקאסט?
פעם ראשונה.
פעם ראשונה? טוב, כל דבר יש לו פעם ראשונה. אז דבר ראשון, בואו נתחיל שנייה, למה בכלל ניו זילנד? כי הרי זה לא שעשית עכשיו איזה טיול גדול ענק והגעת לשם כחלק מאיזה משהו.
כן, אז ניו זילנד זה באמת טיול ראשון שלי שהיה טיול גדול, נקרא לו. זה התחיל מזה שאני הבנתי שאני רוצה לעשות thru hike, שזה כאילו טיול מאוד מאוד ארוך. זה טיול מאוד ארוך, לדוגמת ה-PCT, מי שמכיר, בארצות הברית. והבנתי שוויזה לארצות הברית של חצי שנה לא יהיה לי בזמן לפני שאני משתחרר ואני רוצה ישר לטוס, וזה היה לחכות שנה לוויזה ולעונה, ואמרתי, לא יקרה, אני רוצה עכשיו. ואיכשהו נתקלתי בשביל הזה בניו זילנד.
שמה שמו בישראל?
שמו בישראל, זה הולך להיות קשה, כי השם במאורית.
אני מחכה לזה.
זה טאטרורה.
טאטרורה.
משהו כזה, אני כנראה מגלגל את הארים לא נכון. כן, 10 חודשים בניו זילנד ואין לי מושג איך הוגים את זה. זה במאורית אומר The Long Pathway, שזה בגדול הדרך הממש ממש ארוכה.
אחלה שם בשביל, אני חושב שככה היה צריך לקרוא לשביל ישראל גם.
הדרך הממש ממש ארוכה.
וואי.
פשוט התגלגלתי לזה משם, בגדול.
אז החלטת פשוט ניו זילנד, שביל ארוך, אני קונה כרטיס, טס. ולפני כן לא עשית איזה שביל בארץ, משהו...
לא, כאילו, הייתי יוצא לטיולים כזה, ציוד על הגב בתיכון, קצת במהלך הצבא, הבנתי שזה מעניין אותי, שאני נהנה מזה, וזהו בערך. ושזה מה שאני רוצה לעשות.
אז בעצם לא עשית שום שביל ארוך בארץ, אבל עשית איזה הכנה לפני השביל הזה?
נסעתי לשלושה ימים על שביל הגולן, לבד. זה היה איזה יומיים אחרי שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אמרתי, אני עושה איזה טסט רן כזה, אני אבדוק שנוח לי להיות לבד בטבע. מכיר את שביל הגולן, הייתי, כאילו, הלכתי אותו פעם אחת, אז אמרתי, יאללה מגניב, אני אעשה את זה לבד, כי אני מכיר, זו סיבה שאני אתמצא בה. ממש נהניתי אחרי שלושה ימים, ו... חזרתי ויומיים אחרי זה קניתי כרטיס טיסה בגלל.
וואי. תמיד ההחלטות הכי טובות הן ביאללה קוסומו. ככה זה, בסוף הכל זה, בדברים האלה. אז הפעם, הפרק, אנחנו נחלק אותו כזה בערך לשני חלקים, כי אתה גם עשית טיול ענק מטורף בניו זילנד, שזה נראה לי אפשר לעשות על שלושה פרקים בערך, אבל גם עשית עבודה, שאני חושב שהרבה מאוד מאזינים, זה גם אותה מעניין. אז נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי, אתה התחלת קודם כל בטיול, נכון? בשביל?
כן.
אז תן לנו שנייה קצת פרטים, איך בכלל בונים כאילו טיול כזה, ציוד?
אז מבחינת מסלול, המסלול הוא די מוכן מראש, יש לך מידע באינטרנט, יש להם טראסט, שיש אנשים שדואגים, יש להם לסמן, איפה שמסומן, וחלק מהמקומות זה לא הכי מסומן טוב.
שזה, אנחנו צריכים להבין שבארץ זה מה זה מסומן טוב יחסית לאירופה ובעולם,
כן,
בכלל
כן.
זה...
בארץ הסימון מדהים פשוט. אבל יש להם כל מיני אינפורמציה, איפה אפשר לישון, איפה אפשר לקנות אוכל, הכל מאוד מסודר מבחינת זה. מבחינת ציוד, זה ציוד כזה, אני אקרא לו קיט אולטרלייט רגיל, כזה של מישהו שהולך ל-PCT, TA נקרא לו.
שקנית בארץ את רוב הציוד?
את רוב הציוד הזמנתי או אמזון או מיצרנים קטנים שמייצרים אותו.
למה דווקא יצרנים קטנים שמייצרים אותו? זה שמות ספציפי.
סתם, כאילו אני יכול לזרוק פה שמות של מותגים וזה, אבל נגיד האוהל שלי הוא אוהל של Z-Packs, שזה מותג קטן שאתה יכול לקנות אותו רק באתר של Z-Packs. אז הזמנתי מ-Z-Packs.
פשוט חיפשת כאילו דברים שיש להם את האיכות הספציפית.
כן, זה בהגדרה האוהל יחיד הכי קל בעולם.
וואלה.
הוא שוקל 380 גרם.
וואו, מטורף.
זה כאילו הטלפון שלי שוקל יותר.
וואו, זה כאילו נראה לי, אם אתה מבין, זה כסקית ניילון.
זה נראה כמו סקית ניילון.
וזה נוח או שזה חם למות?
אני נהניתי מכל רגע מהשימוש באוהל הזה. אני עדיין נהנה כאילו, כל כך כיף לי לשאול.
זה גודל האוהל שלי, אני משתמש באוהל שההורים שלי קנו ליום נישואים שלהם הראשון, זה משהו.
יצאתי קצת טיפש שהזמנתי אותו לארץ, ולא חשבתי על המיסים וזה, ובגלל שהוא היה כל כך יקר, שילמתי לדעתי 500 שקל מס עליו.
וואו.
אבל
טוב, זה for life.
כאילו, הוא מדהים. באמת מדהים.
אז בעצם צריך ציוד, הרי צריך נעלי טרקים, נכון?
אני נעלי ריצת שבילים.
נעלי ריצת שבילים? אתה בלייט כאילו הולך.
כן.
ממוצ'לה שכמה ליטר?
אני הלכתי עם תיק 55 באופן טכני. אז זה כלום. לעשות, להגיד שמות של מותגים, מותר.
תגיד, הכל בסדר. זה לא שאני מקבל ספונסר מהם, כן, אבל
אז אני משתמש בתיק של איראן, של סאברגיר, שזה מותג ישראלי, מותג אולטרווייט ישראלי, זה תיק שהוא על הנייר הוא 55, בפועל הייתי אומר במונחי מוצ'ילות רגילים, הוא אזור ה-35 פלוס 15.
אוקיי, זה ממש קטן.
זה הסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם.
איך אורזים כל כך קטן, באמת לא מבין.
אתה לוקח את הציוד הנכון, ואתה גם לוקח פחות. היה לי שתי זוגות תחתונים ושתי זוגות גרביים נגיד. אני חולצה להליכה וחולצה לשינה.
תמיד אומר, אבל תחתונים וגרביים זה כורך שוקל מעט ולא תופס מקום, מבחינתי לקחת גם 5, כי זה לא פקטור.
אתה פשוט עושה גוגל וקורא אחר צהריים שלהם על מה הזוג תחתונים הכי טוב שאתה יכול לקנות בחיים שלך. ואז אתה קונה שתי זוגות כאלו.
איזה יש לך?
אז אני התחלתי עם מותג שנקרא אייסברייקר, ואז הם נהרסו מאוד מהר, ואז קניתי מותג מקומי שנקרא מקפק, שהם מדהימים, ואני איתם עליהם.
האמת שיש לי תחתונים דרי פיט, זה שם ממש מוזר, תחתונים דרי פיט של יוניקלו, שאין לי מושג איך הגיעו לי לארון, ויש סיכוי לא גדול שמיד שנייה, אבל עבר כביסה. והן מטורפות, הן פשוט מטורפות. את יכול לעשות טרקים, אתה לא מזיז לך כלום שם, בביצה.
הנעלה תחתונה זה כזה...
הלבשה
תחתונה זה נגיד, אני מעדיף צמר מרינו, שזה...
לא בתחתונים.
גם בתחתונים. בתחתונים? גם בתחתונים, גם גרביים. החולצה שישנתי איתה היא גם כן הייתה מצמר מרינו. כאילו, היא עדיין שם במצב חדש לחלוטין. וזה פשוט, מבחינתי זה עולם אחר.
אז הציוד אתה אומר, זה משהו להשקיע בו?
כן, אני חושב שלא כולל המצלמה שלקחתי, השקעתי אזור ה-12,000 שקל על ציוד.
וואו.
סדר גודל.
מטורף.
והיום, כאילו, הדבר היחיד שבלוי חוץ מהנעליים והגרביים, זה המעיל גשם. שאותו קניתי, או עליו חסכתי. אני מרגיש שיש פה מוסר הסקל.
כן, יש פה מוסר הסקל.
על מה שלא חסכתי, הכל מחזיק יפה מאוד.
אני איכשהו כאילו יצאתי עצמי מלתחה של בגדי טיולים, שהכל כזה כן, קיבלתי את זה מחבר, זה מסבתא, זה יד שנייה מהאור.
אז אני הייתי ככה עד שהחלטתי שאני הולך לשביל, ואז אמרתי, טוב, אני שם לזה סוף, ואני פשוט, יש לי, אני שם תקציב גבוה, ואני מתחיל מאפס.
מדהים.
ומשם זה רץ.
אז בואו נספר גם קצת דברים טכניים. טיסה, זה בסדר, זה מוצאים בגוגל, אבל פרמיט, ויזה,
בניוזיאן, זה בניגוד לשבילים בארצות הברית, לא צריך פרמיט, עד כמה שאני יודע. יכול להיות שהשנה כן צריך, שמעתי לזה משהו, או שרוצים להכניס. בגדול, המערכת של הפרמיטים דואגת לזה שלא יגיעו 200 איש באותו יום לקמפסייט, שיכול לתמוך ב-30 איש בלילה. ואז דברים כמו המים והשירותים וכל הזה ירסו נורא מהר, אז
כמו שאפשר לראות ביום העצמאות בפארק הירקון.
כן, אז קרה לי, כאילו, בעונה שאני הלכתי ב-2022-2023, לא היה פרמיטים, וקרה לי שהגעת לקמפסייט, ויש שם יותר מדי אנשים, כאילו, אז במקרה שלי לא היה מקום לכולם לישון, אבל אני יודע שנגיד, מי שהגיע יום אחרי גם לא היה לו מים. ומי ש... ושלושה ימים אחרי זה כבר, יש להם קטע של שירותים, כימיים, זה בכל מקום. שהם, זה לא כזה מגיל, אבל הם... והם ממש דואגים בקטע אקולוגי שאתה, כשאתה בטבע, אתה לא... לא כמו בארץ, שאתה מכסה באבנים ומשאיר את הנייר טואלט, אתה עושה בשירותים, צריך ללכת לשירותים.
אז הם מסודרים, זאת אומרת שגם מבחינת מים וזה, אתם מסודרים?
מים ברוב המקומות זה פשוט איסוף מי גשמים.
שאתה פשוט שותה מהנחל
ו... אותם,
עם פילטר וזה?
הם כותבים מומלץ לפלטר או להרתיח, אני באיזשהו שלב הפסקתי לעשות את זה.
ושרדת כדי
זה. ואני פה, אז לשיקולכם.
ומבחינת אוכל, מה סוחבים?
אז אני בגדול אכלתי רוב הזמן או רמן עם חמת בוטנים בגדול.
בתוך אחד, כאילו,
כן,
בתוך...
כן, כן.
זאת אומרת, כאילו, אתה לוקח רמן מערבב.
רמן מערבב.
ועוד אומרים שאני מוזר באוכל.
לא, לא, זה משנה חיים. זה משנה חיים.
אתה יודע שקיבלתי טיפ מאיזה סין לפני שבוע, לקחת אורז ישן, לערבב אותו עם חמת בוטנים וסויה, ואז להכניס למיקרו.
זה מדהים, זה מדהים. חמת בוטנים זה חומר מדהים.
מדהים. אפשר לבנות עם זה הכל.
או זה, או קוסקוס ועדשים, בגדול.
שכל הדברים קנית פשוט בסופרים שלנו?
קניתי בסופר, היה, אני חושב שהמקטע הכי ארוך שסחבתי היה 9 ימים של אוכל, שאתה הולך עם תיק, וכולו מתנדנד, ויש לך תיק עד לגובה מעל הראש שלך של אוכל, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אבל אתה אוכל את המשקל, והכל בסדר בסוף.
זה עד לזה מתוקן.
כן.
וכל כמה ימים יש לך כזה ריפיל?
הכי ארוך שהיה היה 9 ימים.
מה זה הרבה? 9 ימים זה?
9 ימים זה היה הרבה. זה היה באמת הרבה, וזה היה פעם אחת. וזה היה בדרך כלל בין 3, 4, 5 כסטנדרט.
אז למעשה יצאת לטרק לבד, אבל בדרך אתה פוגש אנשים?
בדרך אתה פוגש מלא אנשים. רוב האנשים שעושים את השביל הזה, הם באים לבד. בזוגות, לא פגשתי יותר מזוגות. כאילו, לא פגשתי איזה חבורת אנשים שבאו, 4 אנשים, 3 אנשים לעשות את השביל.
אבל טיילת רוב הזמן לבד.
הלכתי במהלך היום רוב הזמן לבד. כן, רוב השביל הצטרף אליי איזה בחור הולנדי, שזה כזה תיאמנו, אני ישן פה בלילה, בוא ניפגש פה בערב, וזה גם אמצעי בטיחות כזה, כי הוא מוודא שאתה מגיע, אתה מוודא שהוא מגיע, אם קרה פעם אחת שנגיד הוא לא הגיע, וכאילו, אני שלחתי לו הודעה במכשיר הלווייני, מה קורה איתך, ו... והוא כתב לי, כן, הלכתי לאיבוד, וזה, עכשיו, כאילו, אם אני לא הייתי יודע שהוא היה אמור להגיע, והוא היה, מה שהיה קורה לו, יכול להיות שלא הייתי מדבר איתו היום מדי פעם.
וואו. אז מה, בסוף הלכת והחזרת אותו, מאיפשהו?
לא, הוא מצא את הדרך, אבל אני ידעתי שהוא אמור להגיע, ווידאתי שהוא מגיע, והפוך גם. אז, ונגיד כזה, היינו עושים ימי מנוחה ביחד. כאילו, היינו קובעים כזה, בוא נלך להוסטל הזה, נשען בו יומיים, ונכין ארוחת ערב ביחד.
בקטע הזה באמת חשוב שתמיד יהיה איזה מישהו שיעקוב אחריך, בוא נגיד זה ככה, כי שידע כאילו שאתה אמור להגיע נקודה מסוימת בזמן מסוים. אני זוכר שגם עינב, ככה הכרנו בעצם, ודיעבד, היא שיתחה בינינו, אז עינב המלכה, תודה רבה. עינב שטרן מהפרק על ה-PCT, מי שלא זוכר. אז היא גם סיפרה שהיה זה כאילו כמו חמל כזה, שפטרו אנשים שהיא מכירה כזה ובדקו כל הזמן שהיא חיה.
כן, אז אצלי פשוט הסתובבתי עם המכשיר הלווייני שדולק כל הזמן, וכאילו הייתי, הוא ישב על החזה שלי בגדול, והייתי יכול בכל רגע נתון ללחוץ על כפתור SOS. ולי זה נתן הרבה תחושת ביטחון, הדבר הזה.
גם לאמא בבית.
גם לאמא בבית, וזה...
לא, זה חשוב.
זה שווה.
זה חשוב. נגיד גם שניו זילנד בתכלס, היא נחשבת מדינה לא כל כך מסוכן מבחינת החי.
אין שום דבר.
אין שם שום דבר מסוכן. לעומת אוסטרליה שחטפה את כל הזפטות.
שום דבר. יש שם איזה ציפור אחת שתגנוב לך את האוכל אם לא תשים לב. זהו בערך.
נכון.
שם זה נגמר.
למרות שלאחרונה הגיע לשם איזה מין של טורף, ברח לי השם שלו.
אני לא זוכר.
שהוא עושה שם צרות.
יש שם וואלאביז לפעמים גם כן, שזה, אתה פשוט חושב שהתייבשת, שזה קצת מסוכן.
מה זאת אומרת?
אני הלכתי פעם אחת באיזה מישור, וקופץ מולי וואלאבי, ואני אומר, אני לא באוסטרליה, אני מיובש שאני רואה. עכשיו, וואלאבי נראה כמו קנגרו קטן.
כן?
כן, וואלאבי נראה כמו קנגרו קטן. זאת אומרת, מה קורה פה? אני זוכר שאני שותה, כאילו, אני שתתי מים. אני לא מיובש, הכל בסדר. למה אני מדמיין פה דברים?
ככה זה שעושים נדידה מכוונת אנושות.
כן.
וואי, תאמת שוואלאבי זה החיה שמחרבנת קוביות.
לא, זה וומבט.
אה, זה וומבט. לא משנה, צריך שתי חיות בבב, לא משנה. חרבנת קוביות. באמת, תחפשו בגוגל וומבט פופ.
כן, כן, זה.
שווה את זה. אוקיי, אז בואו ניתן שנייה גם רקע על איך ישנים. אתה עושה הרי קמפינג רוב פעמים, אבל...
אז זה היה... יש שני... בקטע של השינה יש שני דברים, יש את האי הצפוני והאי הדרומי, שהם מאוד שונים. באי הצפוני אתה כמעט אקסקלוסיבית הולך עיירה לעיירה, ואתה תעשה קמפינג בין לבין. ואז בעיירה אתה תישן בהוסטל, או אצל מלאך שביל, או בהולידי פארק, שזה כזה... אני לא יודע למה להקביל את זה בארץ. זה...
חינון לילה.
זה, לא, זה מקום כזה, יש בו מקלחות, יש בו וי-פיי, יש בו מקום לתנית הטלפון, בדרך כלל יש מטבח, לפעמים יהיה חדר עם טלוויזיה, דברים כאלו, תלוי ברמה, יש כאלו שהם כמו מלון 5 כוכבים לפעמים.
אבל אתה ישן באוהל, אתה לא ישן...
אבל אתה ישן באוהל, במיג'ה. באי הדרומי אתה או עושה קמפינג, או שאתה ישן בבקתות של הדוק, של ה-Department of Conservation, רוב השביל הולך על בקתות שהן כלולות במשהו שנקרא hot pass, שאתה יכול פשוט, אתה משלם תשלום אחד ויש לך חצי שנה להיכנס לכל הבקתות האלו, בחינם בגדול.
יש לך איזה סיפורים מעניינים מההיבט של הלינה בשטח?
היה פעם אחת שירד עליי המון המון גשם, זה היה שבוע שני לדעתי של השביל או משהו כזה, ממש בהתחלה, פעם ראשונה שירד עליי גשם בלילה. שבניו זילנד, דרך אגב, גשם נמדד במטרים בשנה.
במטרים?
במטרים לשנה, כן. תנו לזה רגע לשקוע, זה מטרים לשנה. אז יורד על הגשם בלילה, ואני לא הקמתי את האוהל שלי בצורה הנכונה, ונכנס לי מים בתוך האוהל, ואני לא יודע מה לעשות, ואז אני נזכר שיש בקמפסייט שירותים כאלו של ה-Department of Conservation, שהם נורא כאילו גדולים, ואני בגדול יכול לישון שם, ויבש שם.
תלוי איזה זורים, יש זורים ליד המשתנה.
אז בהחלטה של אמצע הלילה, אני עייף ואני חטוב, החלטתי לישון בתוך השירותים, והציוד שלי שריח מחר. איזה 3 ימים. אבל הייתי יבש, אז נראה לי שזה ווין ווין.
כן, תאמת שכן. לפחות זה היה חרה ולא דברים אחרים.
כן.
אוקיי, אז מבחינת השביל עצמו, איזה סוגי נוף עוברים בדרך?
ניו זילנדים יגידו לך שהכל מהכל. אני אגיד שבעיקר אלפיני וירוק. כאילו, יש לך, אתה מתחיל בנקודה הכי צפונית והולך לנקודה הכי דרומית, אז אתה בגדול מכסה את כל הנופים שיש לניו זילנד להציע. בין אם זה יערות ירוקיים, לאגמים אלפיניים, יש להם אזור שהם קוראים לו Desert Road, שזה זה. 30 קילומטר, שהם אומרים זה המדבר של ניו זילנד. לי זה לא היה נראה כמו מדבר, זה היה נראה לי יותר כמו רמת הגולן. אבל... אבל...
טוב, הכל יחסי. גם תאמת שרמת הגולן לא כל כך...
כן, זהו. אז אתה לא יודע מי אתה שואל. אבל בגדול, כל סוגי ענפים שאתה יכול לדמיין בניו זילנד, אתה פשוט עובר אותם ברגל.
ואתה עובר את זה כאילו בכל יום כזה, אתה משתנה קצת הנוף או שזה...
אז... אני זכור לי מקטע ספציפי, נגיד, בתוך ה-Richmond Ranges, שזה בצפון האי הדרומי, שאני זוכר שאני התחלתי בבוקר ביער, ואני מטפס ביער, ניו זילנדי רגיל, כזה הכל ירוק, מים זורמים, ופתאום אני קולט שאני בהרים אדומים שמנגרים לי כמו הרי אלת. ואני אומר כזה, אוקיי, זה היה שינוי מפתיע, בטח זה יישאר ככה עד סוף היום. ואז אחרי עוד שעה, אני פתאום בסלעים כחולים, ואפורים, ואני מרגיש על הירח כזה, ואחרי זה זה השתנה ל... זה קוראים לו ניו זילנד בוש, כאילו, לא יודע איך לתאר את זה.
זה הביצה, כאילו.
לא, זה כזה עשבים צהובים כאלו, והרים, ואלפיני בגדול. ואז חזרתי לסלע האדום, ואז היה שם משהו שהזכיר לי קצת כזה צפון הנגב, ו... אני הרגשתי שעברתי איזה 5 סוגי נוף ביום הליכה של 8 שעות. כאילו, וזה היה הכי קיצוני, אבל...
וואו, מטורף, וואו. אבל אתה מגיע שם לאזורים גם מושלגים?
היה לי כמה פעמים. לא ירד עליי שלג ממש. ירד על אנשים שהיו שבוע מאחוריי, אני יודע. בנקודה הכי גבוהה בשביל. אבל כאילו נגעתי בשלג כמה פעמים.
זה כבר נחשב.
האירופאים שהיו איתי הסתכלו עליי, מה ישראלי המפגר הזה עושה? למה הוא מתלהב כל כך משלג שנשאר מהחורף? אמצע הקיץ עכשיו. אבל כן.
ככה זה, אנחנו לא רגילים.
כן, אנחנו לא רגילים, אנחנו מתלהבים.
ככה זה, שהייתי בפולין, גם כל פעם שעברתי אגם, אמרתי, אני חייב לגעת במים, אגם בערים.
וכמה פעמים הראשונות אתה גם מנסה להיכנס.
זה כן, נכון.
יש לך את האינסטינקט הזה של בוא ננסה להיכנס, ואז אתה מבין שזה מי אפשרת שלגים, קרים.
שהפער בין שלג לביניהם זה מעלה.
זה לא...
אוקיי, אז בואו נמשיך שנייה במסלול שלך. אז לאורך הדרך אתה הולך הרבה ברגל, זה הופך להיות איזושהי שגרה, בטח אתה מפתח כושר שביל.
נכון.
כמה בערך הולכים ביום?
אז אני אגיד שהשביל הזה, בהשוואה לשבילים אחרים בעולם, הוא מתחיל, זה נחשב שהוא מתחיל יחסית קשוח, הוא מתחיל בשלושה ימים של בערך 30-33 קילומטר ביום, אבל הם על חוף ים, אז אתה כאילו, אתה מרביץ את זה. אבל באיזשהו שלב הגעתי לרמה של כושר, ש... אתה הולך 35-40 קילומטר ביום כסטנדרט.
זה המון.
כן, כי אתה פשוט הולך כל היום.
זה רחוב תל אביב.
כן, אתה פשוט הולך. עם טיפוס וירידה של 2,200 מטר כל יום. כאילו...
של פוחיות, זה...
היה לי ציוד טוב.
בהתחלה כלום?
שום דבר.
שום דבר?
שום דבר.
וואו. הרגליים טובות.
היה לי פעם אחת כשהחלפתי נעליים. פעם אחת, וזהו.
איזה נעליים החלפת?
עברתי באופן טכני 5 זוגות נעליים.
5 זוגות?
5 זוגות.
כל השביל?
כן.
כמה? השביל 128? 5 זוגות?
כן, זה הגיע לרמה של... אחרי שבועיים אתה פשוט מחליף נעליים.
למה? כי זה נשחק?
זה נשחק, זה נהיה חורים בסוליה, חורים בזה, וזהו, אתה זורק לפח. פעמיים ראשונות הייתי עם אותו זוג, ואז אמרתי, טוב, הן נשחקות מהר מדי כנראה, מרגיש לי שזה זה, אז פה אני אחליף לסוג אחר. וקניתי שם באיזה רשת שזה זה כמו המגה ספורט שלהם, ויש להם מדיניות, אם זה לא מתאים לך, תוך 48 שעות אתה יכול להחזיר. אז הלכתי עם הנעליים איזה יום, ביום הפסקה בעיר, וממש לא היו נוחות לי, אז החזרתי אותם. והחליפו לי לנעל אחרת. ואז הלכתי איתה, והיא הייתה נוחה, אבל היא התבלטה אחרי שבוע. אחרי שבוע היא נראתה כאילו גמורה. אז הלכתי שוב פעם לסניף אחר של הרשת, אמרתי, שומעים, עבר שבוע, כאילו, תסתכלו על הקבלה, יש אופציה לזה, קבל לנחל, נעל חדשה, משהו כזה, והמוכר פשוט הסתכל עליי ונתן לי נעל אחרת, מדגם אחר, בחינם. אז כאילו, עברתי 3 זוגות נעליים בנעל אחת. להתרחק מניו בלנס בנעל הריצות שבילים, זה המסקנה בעיקר. זה המסקנה שלי.
וואו, סיפור רק נעליים זה.
כן, כן.
כמה כסף הוצאת הנעליים?
זה היה באחוזים, זה היה גבוה באחוזים שם.
וואי, יש שלבים גם שישנים אצל מלאכי שביל, כמו בארץ,
כן, כן, יש בכל מקום, בעיקר באי הצפוני, כי פשוט זה עם יותר אוכלוסייה. זה 60% מהאוכלוסייה של ניו זילנד גר באי הצפוני. אז אתה הולך ו... אתה מוצא אותם בדרך כלל בפייסבוק, והיה לי פעם אחת שממש כאילו ישנתי אצל חבר'ה שאני מגיע, והם עושים לי כזה, כן, אנחנו לא מערכים בדרך כלל, אבל ראינו את הפוסט שלך בפייסבוק, ואתה נראה את החמודי כזה, וגם היינו בקיבוץ בישראל, וזה, ואנחנו ממש אוהבים ישראלים, והם נתנו לי ממש חדר מאחור שלהם, עכשיו אני שבועיים לפני זה ישנתי באוהל. כל יום, ופתאום מישהו מציע לי חדר בבית, בשכונה, והרגשתי כאילו שסבא וסבתא שמערכים אותי, וזכינו לי קפה וארוחת בוקר, וכאילו, בוקר למחרת, ואני כזה, למה לא נשארתי פה יותר? כל כך נעים לי פה. וכן.
זה כבר מוביל אותי לשאלה הקבועה, איך האוכל בניו זילנד?
נוראי.
נוראי?
פשוט נוראי.
כאילו, אין שום דבר שאתה אומר כזה, סבא רבה?
לא, לא. כאילו, הפיש אנד צ'יפס שלהם זה כזה טוענים שהוא יותר טוב מהפיש אנד צ'יפס הבריטי, אבל הוא לא טעים. הוא עדיין לא טעים. וזהו בגדול. אין להם אוכל, והם לא יודעים לבשל. כן, כשאתה נכנס לסופר, יש תחושה כזאת של המרכיבים פה בסופר הכי מאפן שיש, הם מצוינים. כאילו, אפשר להכין פה אורחות גורמה. אבל הם פשוט לא יודעים להשתמש בהם.
היית אבל מבשל בשביל ממש כאילו, כך סיר ומתאים.
על השביל עצמו היה לי סירון קטן כזה של 750 מיליליטר, מטיטניום, וגזיה ממש קטנה שידעה רק להרתיח מים. וזה, כל מה שהייתי אוכל היה מבוסס על הרתחת מים. כשהייתי בימי מנוחה, בהוסטלים וזה, אז בהוסטל בדרך כלל יש שם סירים, מחבטות וזה, אז אתה יודע, אתה הולך לסופר ורואה מה יש במבצע וקונה את זה, בגדול.
מה שאני עושה בארץ.
כן, בגדול.
וואי, מגניב. אז יש לך אבל גם, נגיד, סיפורים אולי פחות טובים מהשביל, בוא נגיד זה ככה, או דברים שהם כזה היו מסמרי שיער, לא יודע, הגדיר את זה.
היה לי פעם אחת ש... ממש נקלעתי לסערה של כאילו סופה רצינית רצינית, זה ביישוב שנקרא Arthur's Pass.
Arthur's Pass.
שזה הדרך הכי מהירה בין החופים בעיר הדרומי, וזה היה סופה, קמתי בבוקר ושוב פעם לא הקמתי את העול שלי כמו שצריך, והכל היה רטוב, אבל זה עליי, זה לא על העול, העול כשהוא... היה פעמים שהקמתי אותו והיה יותר גשם והיה בסדר. ובגלל שיש שם קיות, שזה הציפורים האלה שמנסות לגנוב לך את האוכל, אז כל הקמפסייט היה כזה גדרות חשמליות. ואני יוצא בבוקר מהאוהל וחוטף שוק מהגדר החשמלית, ואני באמת קם לא בטוב, ויורד עליי גשם, ולא ישנתי כל הלילה, כי ירד עליי גשם ואני רטוב, ואני רואה בתחזית שנשאר עוד 3 ימים לדבר הזה, ואני אומר, אני לא סובל את החרא הזה. מגיע אליי בחור גרמני שהיה בקמפסייט, ועושה לי כזה, כן, גם לי, גם אותי זה עצבן, אני לוקח עוד שעה שאטל קרייסט ג'ורג', אתה רוצה להצטרף? כזה, טוב. ואז היינו 3 ימים בקרייסט ג'ורג', שאין יותר מדי מה לעשות בקרייסט ג'ורג', אבל זה עיר גדולה, והיא על המישור החוף שם, אז היה חם ונעים, וישנו בהוסטל, וזהו בגדול.
לפעמים צריך לדעת גם לעשות את הוויתורים הקטנים.
כן, להגיד, טוב, אני לא נלחם בזה עכשיו, אני לא אהנה. אז בוא אני אעלה על אוטובוס.
ואז חזרת לאותה נקודה.
בדיוק לאותה נקודה, והמשכתי משם 3 ימים אחרי זה.
אז כל ההתניידות הייתה גם עם תחבץ במקטעים, בקליים.
אז אין כל כך הרבה תחבורה ציבורית בניו זילנד. כאילו, בוא נגיד זה בארץ התחבורה הציבורית יותר טובה.
אפילו בארץ.
אפילו בארץ התחבורה הציבורית משמעותית יותר טובה.
אני אומר שנראה לי בעודו, זה המקום היחיד שיש פה פחות טוב מבארץ.
כן. אז יש שם תרבות טרמפים מטורפת. כאילו, אתה יכול לקחת טרמפ בגדול מכל מקום שיש כביש לכל מקום שיש כביש. והייתי אומר, זה יעבוד. עכשיו, כאילו, כן, אני יכול לשים פה את הקוויות של כזה. כן, אני עוז ואני גבר לבן, כזה. וזה עוזר, כנראה. זה כנראה פחות מפחיד בשבילי. אבל עדיין, היה לי חוויות מטורפות פשוט לתפוס טרמפים.
בקטע טוב או בקטע...
בקטע טוב, בקטע טוב. היה לי פעם אחת שאני עולה על טרמפ, אחרי ששעה לא עוצרים לי, בחור מגיע, וזה אוטו כזה מסל קאר, והוא עושה לי כזה במבטא ניו זילנדי כבד, בוא, כנס פנימה, ואני שומע פינק פלויד, חזק, חזק, חזק. ויש לו ממש מערכת סטריאו מאחורה, כאילו, משהו שאמור לשבת לך בבית, אבל זה באוטו שלו, מישהו מה. והוא שומע פינק פלויד, זה, ועושה לי, לאן אתה צריך? וזה, אני אומר לו, לטונגרירו. אומר לי, סבבה, אני אקח אותך חצי שעה משם, אני נוסע, אני גר שם, אני אקח אותך. ואני מדבר איתו וזה, והוא עושה לי, כן, אני המעריץ הכי גדול של פינק פלויד בניו זילנד וזה. ואני באמת חושב שרוג'ר ווטרס הוא בן אדם נורא חכם. מאיפה אתה? ואני כזה, מישראל? הוא עושה כזה, וואלה, אני מת על ישראלים. אחלה חבר'ה אתם. והוא ממשיך לספר לי על זה שהוא מגדל, הוא טוען שהוא מגדל את הוויד הכי חזק באי הצפוני, והוא בדיוק עבר ניתוח לב פתוח, והוא מראה לי כזה, כן, אני לא יכול לשים את החגורה, אז זה התיאורט שלו, למה הוא נוסע בלי חגורה.
סך הכל בן אדם בריא בנפשו, ליבו, גופו.
אבל זה היה חוויה. הוא גם נהג בצד ימין, שבדיוק, תוך כדי לא הבנתי שזה לא בסדר, כי ברור שלך, אתה לצד ימין של הכביש, הכל בסדר. ואז אתה קולט, רגע, הוא נהג בצד ימין, זה לא תקין פה.
בצד ההפוך של המקום עם הצד ההפוך.
כן, זה לא... הוא לא איתנו.
העיקר ששרד אתה כדי
לספר. אני שרדתי, יש לי חוויות נחמדות.
אז היה לך כאילו גם ניסיון עם טרמפים? היה לך עוד כלי תחבורה מעניינים בדרך?
היה כמה מקטעים שמה שהשביל ממליץ זה לקחת אופניים.
וואלה.
כאילו, זה ההמלצה הרשמית.
שאתה שואף אותה מהכיס, מאיפה אתה מביא אופניים?
אז בגדול יש תשתית להכל. יש חברות השכרה שגם ידאגו לקחת ממך את התיק ולהחזיר לך אותו בסוף היום שלך. אז יש שני מקטעים כאלו, באי הצפוני אחד ובאי הדרומי אחד, ואתה פשוט רוכב על אופניים, כאילו, מביאים לך אופניים, אופניים סבבה לגמרי, אתה משלם להם השכרה ליום, הכל מסודר, ואתה רוכב, באי הצפוני זה תוך כדי סופה, שוב, מטרים בשנה של גשם, ואתה, וכאילו, בבוץ וזה, אבל כיף נורא. באי הדרומי, זה פשוט היה מקטע שלא היה אפשר בדיוק לישון בין שתי נקודות, במרחק של 90 קילומטר. ואז כזה, אם אתה הולך את זה, אז אתה צריך ללכת איזה 50 ואז 40 על שבילי ג'יפים ממש מבאסים, או שאתה יכול פשוט להזכיר אופניים ולעשות את זה ביום.
90 אבל ביום? וואי, זה המון.
זה לקראת סוף השביל, אתה כבר כולך בכושר, שזה אמנם זה לא בדיוק אותו דבר, כי זה כושר הליכה וזה כושר אופניים, אבל עדיין. אתה גם מסתכל על הגרף שיפוע, ואתה מבין שזה בגדול כל היום אתה קצת בירידה.
לפחות זה.
כן, אז אתה מצליח, כאילו זה אפשרי.
אופניים זה מדהים, זה באמת, זה מוסיף כאילו גם, עצם זה שאתה משנה כאילו פתאום פאזות.
אתה פתאום משנה, וכמובן, באי הצפוני חלק מהדבר הכי, ההיילייט של האי הצפוני מבחינת הרבה אנשים, זה נקרא הפנגנוי ריבר ג'רני, שזה על ה... נהר הפנגנוי, דרך אגב, פנגנוי זה WH, כי ככה זה מאורית מסתבר. אוקיי. ואתה סוחר קייק לחמישה ימים, ואתה במורד הנהר עם עוד מישהו. אני גיליתי תוך כדי, ביום השני בערך, שאני לא כל כך אוהב קייקים. ובשלב הזה אתה מבין שאתה נדפקת.
כתוב, אתה ממצא, אין מה
לעשות. אתה פה, כאילו, יש לך שלושה ימים עוד לסבול את זה.
גם הנוף חוזר עצמו כזה שאתה בקייק בדרך
כלל. כן, זה פחות משתנה. זה עדיין, כאילו, זה נוף מטורף, אבל כואבות לך הכתפיים, ואתה רטוב, ו...
וואי. למרות שהרטוב נראה לי זה סטנדי סטייט
אצלך. הרטוב, כן. אני פגשתי איזה מישהו שהיה לו אקסל שיט כזה, והוא היה כותב כל יום כמה הלכתי ואיפה ישנתי, והאם היום היה wet feet day. אני פעם אחרונה ראיתי אותו בערך 3/4 זמן לתוך האי הדרומי, והוא אמר לי, כן, אני הגעתי ל-85% wet feet day. 85% מכל הימים עד עכשיו, הרגליים שלי היו רטובות בסוף היום.
זה לא מפתח כל מיני...
שוב פעם, אתה עם הציוד הנכון, והכל בסדר.
הבנתי. מי הפרטנר שלך על הקנו?
אז על הקנו היה איתי איזה אישה צרפתייה בסבטיקל, בת 45 או משהו כזה, נציגת בנק שהחליטה שהיא הולכת את השביל הזה. ובן אדם באמת מקסים, אבל אנחנו עולים כזה, כשאתה ממש מתחיל את המסע, אז מבקשים ממך, החברת השכרה רוצה לוודא שהם יכולים לשלוח אותך בטוח לחמישה ימים, אז הם עושים לך כזה, בואו נוודא שאתה יודע איך להיות על קייק. סליחה, קנו? זה קנו, זה לא קייק שם. ואתה... בוא, נראה. והכל, מאבטחים את הציוד, הכל בתוך חביות אטומות למים, ואני זוכר שאנחנו עולים, ומתיישבים, והוא דוחף אותנו לתוך המים, והתאפחנו. 3 שניות אחרי זה, ואני זוכר את הראש יוצא מהמים, ואני שומע אותו אומר משהו כמו, זה הכי מהר שראיתי אנשים מתאפחים אי פעם. לזכותנו יאמר שפשוט, כאילו... למדנו את השיעור שלנו, ולא התהפכנו מאז.
אז עניין של משקל, וברגע שאתה מוצא את הסוויט
ספורט. כן, איבדנו משות, תוך כדי.
ומה אתה עושה?
יש משות ספר.
יפה.
ואז יום אחרי זה מצאנו אותו, כי הוא נתקע בשיח, במורד הנער. אבל היינו איזה חצי יום עם, בלי המשות ספר, כאילו השתמשנו במשות ספר.
טוב, בואו נתקדם באתרים שעברת בדרך. יש איזה מקומות סופר כזה מיוחדים, שאתה זוכר במיוחד?
יש בפארק שנקרא נלסון לייקס נשיונל פארק, יש שם אגם שנקרא בלו לייק, כי הם לא מקוריים בשמות, הם פשוט קוראו לו האגם הכחול.
יש שם את הקוואקר הזה שאמרת כל האלה, זהו,
ולזה הם קראו בלו לייק. וזה האגם עם המים הכי צלולים בעולם, בהגדרה, כאילו הם בגדול בצלילות של מים מזוקקים או משהו כזה.
וואו.
ואתה פשוט מסתכל עליו, ומשהו פשוט לא נראה לך הגיוני, כי זה אגם בעומק, לא יודע מה, 40 מטר, ואתה פשוט רואה את הקרקעית. כאילו אין שם מים, כמעט.
מדהים.
ואני זוכר שהשלט אמר משהו כמו, אם האגם היה מספיק עמוק, אז היית רואה 80 מטר, אבל האגם רק 40. משהו כזה.
אז אתה יכול לראות את כל הקרקעית לגמרי.
אתה רואה לחלוטין, הכל.
ויש דגים וזה?
לא, אין שם כלום. אני לא זוכר דגים.
כי אחרת היה כאילו יותר אחור.
יכול להיות. זה הכל שם נביעות וזה, וזה בערים. וזה באמת, הנקודה, מבחינתי זה היה אחד ההיילייטים הכי רציניים של השביל.
מדהים, מדהים, וואו. כנראה שם, אתה יודע, את האיזון הזה בין משקעים לבין זה שזה קר מדי שלא מתפתחים מצות ודגים.
אני לא מבין בזה מספיק כדי להבין מה קורה שם. אני פשוט הייתי בכזה, זה לא מרגיש נכון משהו. העיניים שלך פשוט משקרות. זה לא מרגיש נכון.
זה ישר קופס לי בראש המונחים בביולוגיה, שזה ODT, שזה אופטיקה דנסיטי. אתה מודד את המעבר של האור.
זהו, כן, אני זוכר שלט עם כזה חישובים של צלילות וזה, והם הראו שהם עושים חישובים ואני כזה, אוקיי. זה ממש מוזר, אבל להסתכל על זה.
אוי, מגניב. עכשיו אני חייב לשאול איזה נקודה מסוימת שאני זוכר שעשינו בהכנה וקפצה. היה פה איזה משהו עם מעיינות חמים ותולעים. חייב שני פירוט.
אז על אחת מהנקודות בשביל, יש שם... על אחת מהנקודות בשביל יש מעיין חם. וזה היילייט של השביל, כאילו אומרים, אה, זה מגניב, יש... כולם מתרגשים לקראת היום שבו יש את המעיין החם, יש אנשים שעושים קמפינג ליד המעיין החם כדי לשבת בלילה ולהסתכל על הכוכבים במעיין החמים. ואני זוכר שהגעתי למעיין החם, וכאילו זה בריכה, זה נראה כמו איזה מעיין בהר ירושלים, שזה סטנדרטי של ניו זילנד, זה ממש ממש עלוב. והמים כזה, מים של מעיין חם, זה קצת מסריח, כאילו, מגופרית. ויש שלט, זהירות, תולעים אוכלות מוח. שלט מטעם, לא שלט מומצא כזה, זה שלט מטעם דוק, כאילו, שלט רשמי של הממשלה. לא להכניס את הראש מעבר לקו של הפה. אוח. כאילו, אם אתה, אם הראש שלך נכנס, אתה ייכנס לך תולעים למוח, משהו כזה.
ונכנסת למים? לא הייתי נכנס למים.
אז זהו, נכנסתי למים, כאילו, כזה כזה. אני במעיין החם, ברור שאני נכנס למים. אבל, ונעים לך, כי זה חם וזה... ואתה כולך מתחיל להירדם. ואז אתה יורד, יורד, יורד למטה, ואתה פתאום כזה, שיט, אני כמעט עם הראש בתוך המים. צריך לצאת מהר.
איי. לא היו כאלה שכזה קופצים ראש, ואז...
זה לא היה מספיק עמוק. זה היה ג'קוזי פלוס כזה.
מזל, לפחות זה, מזל.
זה מספיק בדיוק בשביל להירדם ולהכניס את הראש בטעות. אבל זה הוא בערך.
זוועה, באמת. אנחנו מתקדמים באמת בשביל. איך נראה הסוף שלו למעשה? יש איזה משהו מיוחד? כאילו זה מונומנט או...
הסוף הוא בבלף, שהוא...
בלף.
בלף, כן, זה השם של... זה יישוב, כאילו, אבל יש שם שלט צהוב כזה, שכתוב פה הסיום.
אה, זה השלט שאתה מצולם עליו?
כן, זה השלט שהתמונה פה, זה שם.
נעלה את הזה.
כן. דרך אגב, גם השביל מתחיל בשלט צהוב במגדלור, ונראה בערך אותו דבר. וזה הנקודה הכי דרומית בניו זילנד, ואין שם כלום. בגדול, מה שיש לעשות בבלאף, זה לקחת את הסירה לסטיוארט איילנד, שזה האי השלישי, או לעשות סלילה עם כרישים לבנים או משהו כזה, זה משהו שעושים שם מסתבר. וזהו, זה מה שיש שם.
אז מה אתה עשית?
אני סיימתי, ואז לקחתי את הדבר ההגיוני, ו... עליתי על סירה לאי הכי דרומי בניו זילנד, לסטיוארט איילנד, שיש בו אוכלוסייה של איזה 200 איש או משהו כזה, והאגדה אומרת שמסתובבים שם קיווי ביום. כאילו אתה ממש יכול לראות קיווי ביום, שקיווי זה הציפור הלאומית שלהם, והיא פעילת לילה. אז אתה לא אמור להיות מסוגל לראות אותה. לפעמים אתה שומע וזהו. ואומרים שבסטיוארט איילנד אפשר לראות קיווי בטבע. ואני זוכר שהגעתי לשם, וזה כזה... שוב פעם בוץ, ואני נורא אוהב את האלפיני, נורא אוהב את ה... הייתי קורא לזה, זה כמעט כמו אווירה של מדבר לפעמים, שאתה, אין עצים ואין זה, ויש תאגה מדי פעם, וקצת עשבים, וזהו. אני מת על זה. ושם זה הכל ירוק, זה המונח הוא גרין טאנל, וזה מה שיש שם, והוא, כאילו, זה מגניב לחמש דקות, ואז זה משעמם, לפחות אותי.
כי זה חוזר על עצמו.
זה חוזר על עצמו, ואתה רואה 30 מטר קדימה, ולא 10 קילומטר.
ראית קיווי אבל?
ראיתי קיווי שהלכנו בלילה, בעיירה הגדולה, הלכתי עם כמה חבר'ה, חיפשנו, ומצאנו, וזה הרגיש כמו לראות יעלים במצפה רמון, בגדול.
למה?
הם פשוט הוא שתסתובב שם על המדשאות, ואכל תולעים.
אתה יודע שזה ציפור די מכוערת, צורים כל הניוזילנדים.
זה ציפור מכוערת, והיא מוזרה ממש, ומסתבר שהיא עושה צלילים ממש מוזרים, כאילו היא מכניסה את המקור לתוך הדשא כדי לחפש תולעים, ואז היא יוצרת את הנשימה בזמן שהמקור בפנים, ואז היא מוציאה את המקור, ואתה שומע אותה, אז זה חיה מוזרה.
וואי, גם יש לה מקור ארוך, כאילו בא לי כזה לחנוק אותו כזה.
הוא ממש ארוך. הוא ממש ממש ארוך.
וואי. בכללי ניו זילנד מפורסם בציפורים שלה, כי הרי בתור אי זה מה שמתיישב.
זה, כן, יש שם, האמרה, יש להם קטע של שימור, שהם מנסים להילחם בכל המינים הפולשים, והאמרה היא, אם זה לא ציפור, עטלף, או כלב ים, או לטאה, צריך להרוג את זה. והם אורגים בצורה אגרסיבית.
יש להם הרבה כבשים, אז מה הם עושים עם זה?
לא, אבל כבשים זה גידול, אבל יש להם סטוטס ופרץ, ויש להם וואלאביז, וכל מיני מילים, מינים פולשים, שהם פשוט כל הזמן אורגים אותם. וזה גורם לזה שגם הציפורים שם הם תופסות מקום במערכת האקולוגית, שבדרך כלל אנחנו רגעים שיונקים תופסים.
נכון, יש פה איזה משהו כזה.
ויש שם כזה, את הקיה, שזה ציפור שטוענים שיש לה אינטליגנציה של קוף או משהו כזה.
וואו. זאת שגונבת...
זה גונב, כן.
כמו עורב כזה. זה עורב הניזילנדי.
אומרים שהוא יותר אינטליגנטי מעורב, שזה כאילו בין הציפורים הכי אינטליגנטיות שיש.
זה מלחיץ. עורב הוא חכם, זה בעיה.
וזה גם ציפור נורא יפה. כאילו יש לה סגול כזה, כתום, ירוק כזה מתחת לכנפיים, ו... והן גם ניגשות, כשאתה במקום הנכון, הם יבואו להגיד שלום.
חברות לכל דבר.
כן, כן, זה...
פלרטדות איתך כזה.
כן, יש שם את הציפור שאני אישית נורא אוהב, זה נקרא פנטייל, שזה נראה כמו דרור כזה, רק שיש לו מניפה של טווס מאחור, וזה גודל של דרור. והוא קופץ, והוא... גם כן, הוא בא להגיד שלום, ואתה תשב ביער, הוא פשוט יתיישב לך על הנעל. ויסתכל עליך.
ואתה יכול לגעת בו או ש...
אני לא הצלחתי, אבל... אבל הוא, כאילו, הוא התיישב לך על הנעל, ויסתכל עליך ויסתכל עליך. שלום, מה קורה?
לא ראית את הקקפו פה, הטוקי הענק?
הקקפו, כן, אז טוקי שלא...
5 קילו.
כן, טוקי 5 קילו.
תקשיב, זה נגיד, אם אתה תופס כאלה דבר, זה כמו אודו, זה מספיק לך לשנים לאכול.
כן, יש להם כאילו 20 כאלו ביקום או משהו כזה.
סבא, אוקיי.
לא, הם הכל שם בסכנת הכחדה מטורפת.
וואי, זה בעיה, באמת כל הפלישה.
כל היונקים שנכנסו, ופתאום כזה מכחילים אותם.
זה בא בסביבות כאלה כל כך עדינות ורגישות, הן נורא כאילו מהר מגיבות ל...
זה עצוב, מצד שני, כשאתה שם, אתה מרגיש שהם כל הזמן מתעסקים בזה.
שומרים על זה.
כל היום מתעסקים, שומרים, אתה רואה את המלכודות שהם מנסים לתפוס את החיות, את כל היונקים הפולשים, ואתה רואה אותם מתעסקים בשימור, ובלהדריך ולהסביר, ולהגיד למה הם עושים, ויש להם את הפרויקט של, שבוולינגטון הם רוצים, הם כבר, יש להם איזה פנינסולה שם, שהם... ניקו ממנה את כל ה... את כל המינים הפולשים. וזה, כאילו זה, מיליונים הם השקיעו בזה ומלא זמן כדי שיש להם בגדול אזור של שכונה שרשום בו. פה אין מינים פולשים, יש פה רק מינים מקומיים.
אתה חושב לשמור על זה.
והם פשוט עובדים על להרחיב את זה כל הזמן.
מדהים, מדהים. אנחנו צריכים ללמוד מהם באמת בארץ, הרי בארץ היה חי צומח מטורף עד שהיה פה, הגיע הרובה ו...
כן.
ישראל הייתה חלק מאפריקה, היה פה נמרים
ו...
דובים, פילים, ג'ירפות.
מה זה אתה רוצה היה?
כן, כל מה שקשר בסוף סיים את דרכו. כנראה.
כן.
אז זהו, סיימנו את החלק הראשון שלנו, על השביל, ונעבור לחלק ב', חלק ב' שלנו הוא על העבודה שלך.
כן.
אז פה תנו שני רקע בכלל איך עושים את הפרקטיקה.
אז אני אגיד איך אני הגעתי לזה. בניו זילנד, אם אתה רוצה להיכנס ליותר משלושה חודשים, אתה צריך ויזה שהיא לא ויזה תייר רגילה. שזה מה שאתה בגדול יכול לקבל, פשוט מלבקש, לשלם אגרה ואתה מקבל. והשביל שאני רציתי ללכת הוא 4.5 חודשים. אז מה שהסתדר לי בהיגיון היה פשוט לעשות ויזה שנקראת ויזת working holiday, שהרעיון שלה היא לתת לאנשים צעירים לבוא, לעבוד בעבודות, נקרא להם מאפנות, בניו זילנד, ובתמורה הם יכולים להישאר הרבה זמן, עד שנה, בגדול, אפשר להעריך את זה גם, ולטייל בניו זילנד תוך כדי. עכשיו, בניו זילנד זה השכר מינימום השני או השלישי הכי גבוה בעולם. אז בשבילי, בתור חייל משוחרר שאין לי, לא קיבלתי מקצוע מצהל, ומבחינתי לחזור לארץ לעבוד במלצרות או משהו כזה, זה פתאום היה כזה, טוב, אני יכול לעשות אותו דבר פה, ישלמו לי קצת יותר, ואני אטייל תוך כדי, אז זה יהיה מגניב.
כמה זה באמת שכר מינימום שם?
אני הבנתי שהם כל הזמן מעלים אותו, אבל כשאני הייתי, זה היה 23 דולר ניו זילנדי.
שזה בערך כמה זה?
55 נראה לי.
וואו.
משהו כזה, זה המינימום. עכשיו, אתה מקבל מינימום, כאילו. וכאילו, רוב האנשים שאני מכיר שעשו דבר דומה, עשו את זה באוסטרליה, ששם זה השכר המינימום הכי גבוה בעולם, בהגדרה. וזה סכומים מטורפים, אבל...
אבל כמה הוצאות מחייה בסופו של דבר, אתה מצליח לחסוך מזה?
אז זה תלוי מה אתה עושה ואיפה. אני גרתי בעיירה קטנה באמצע שום מקום, נקראת טווייזל, ליד מאונט קוק, אם מישהו מעוניין לפתוח מפה.
שזה הר הכי גבוה בניו זילנד?
זה הר הכי גבוה בניו זילנד, כן. וזה עיירה עם 1,200 איש או משהו כזה. אני קיבלתי דירה מהעבודה שם, שהייתי צריך לשלם עליה שכר דירה, והיה לי עוד שני שותפים איתי, שני פיליפינים, וזהו בגדול.
ומה הייתה העבודה? איך אתה מצאת?
אני מצאתי אותה באתר שנקרא Backpacker Board, שזה אתר שמיועד לזה, למצוא עבודה לאנשים שבאים על הוויזה הזאת. ובגדול פשוט שלחתי, כתוב שם כזה תיאור קצר של המשרה, ואיפה זה פיזית. ובדרך כלל כתוב, אם אתה, רוב המקומות שיציעו לך מקום לישון, אז הם יכתבו, יש מקום לישון.
אז העדיפות שלך הייתה.
אז בגדול אני הסתכלתי על מפה, כל דבר שהיה באי הדרומי, ישבתי יום אחד בספרייה שם, במחשב, כל דבר שהיה באי הדרומי והציע לנה, בגדול הגשתי מועמדות.
שזה תהליך פשוט, כאילו אתה...
זה שני קליקים.
ותוך כמה זמן כבר מצאת?
אני חושב, לי היה מזל, אז אני חושב שתוך יום או יום וחצי כבר הייתי חתום.
וואו.
על העבודה שם.
וואו. היינו נואשים.
אבל אני שמעתי על אנשים שגם חודש וחצי, חודשיים חיפשו עבודה, ובסוף התפשרו. וזה היה קשור גם לזה שהם החליטו שנגיד, הם רוצים לגור רק בוואנקה נגיד, או רק בקווינסטאון, שזה המקומות עם הצעירים והמסיבות וזה.
אתה חיפשת כאילו מקום יותר אאוטסייד?
לי פשוט לא היה אכפת. פשוט לא היה לי אכפת, אמרתי, אני, כל מקום שהוא ביד רומי בגדול, אני אשמח איתו.
ובהיבטים קצת יותר טכניים, למשל כאילו חשבון בנק, מיסים...
אתה צריך לבוא סניף בנק, עם המכתב קבלת ויזה שלך, להגיד שלום, אני על ויזת working holiday, אני רוצה לפתוח חשבון בנק, ותוך שעתיים יהיה לך חשבון בנק.
ואשראי והכל ככה.
ואתה מקבל על המקום.
אוי, מטורף.
זהו, ואתה מקבל את המספר מס, וזהו.
וכאילו שאתה מקבל משכורת, זהו, זה כבר אחרי ניקוי מס.
אחרי ניקוי מס, בגדול, אתה גם יכול לקבל בסוף, אחרי שאתה מסיים לעבוד, כאילו לפני שאתה טס חוץ מניו זילנד, אתה יכול לקבל החזר מס.
זה מלא כסף, בטח.
אני חושב שאתה מקבל משהו כמו, זה 5% חזרה, משהו כזה, כאילו זה יוצא לך, זה יוצא לך איזה 12% מס, משהו כזה, זה הסדר גודל. וההוצאות יותר נמוכות, כי אתה, לפחות אצלי, אני גרתי באמצע שום מקום.
אחרי זה חזרת לארץ, רוקנת תחת החשבון, והוצאת כל החשבון הישראלי.
אני עברתי לחשבון של וויז, שזה כאילו, כזה גוף שלישי, ויש לי כרטיס שלהם, ואני יכול בגדול לשלם איתו על דברים בארץ, או לשלם עליו בחול.
שמה יתרון בזה, לעומת...
פשוט אני לא צריך להמיר את זה לשקלים, וזה היה... זה הסתדר יותר בהיגיון, ו...
למה שעכשיו אתה מוציא בארץ, אתה מוציא בשקלים, זה כאילו...
זהו, לא, אז אני פשוט משתמש בקצת כסף שנשאר לי בשקלים, בחשבון בארץ, וזה כזה, אני מסתכל עליו בתור חיסכון, יש לי שם. כמות נאה של כסף שפשוט יושבת, ואני יודע שאני לא נוגע בה בארץ.
זה מדהים שחזרת כאילו עם...
זהו, חזרתי אחרי 10 חודשים, ואני כאילו, מכיר חברים שחזרו אחרי פחות זמן וחזרו והם כזה, כן, אני לא יכול לעשות כלום עכשיו, אני חייב לעבוד כי אין לי כסף בכלל.
וואי,
ואני חזרתי וכאילו, כל טוב, אני מתכנן עוד טיול.
בדיעבד אבל יצא לך כאילו שהרווחת מהטיול או שהיית במינוס? כאילו, הוצאת יותר ממה שהכנסת?
לא, הוצאתי יותר ממה שהכנסתי.
אתה רק הציעו טיולים שלך, זה כבר שלושה חודשים.
והטיסה, לצד הזה של העולם. אבל, כן, אתה, אבל צמצמתי נזקים, נקרא לזה.
ומה הייתה העבודה הראשונה שלך אז?
אז אני עבדתי, אני לא ידעתי בגדול, לא הצלחתי להבין מה העבודה, עד שממש הגעתי לשם, ידעתי שאני עובד בבית קפה בחוות סלמון.
ואתה אוהב סלמון, קפה.
אני בסדר עם סלמון.
אוקיי.
היום אני לא מסוגל לאכול סלמון.
מה? תג מושלם.
זה... עזוב אותך שעכשיו סלמון בארץ, פשוט אתה מסתכל, אתה אומר, למה זה כזה חיוור? מה עובר עליו? הוא חולה.
נגמר הצבע.
זהו, כן. אז בגדול זה היה חווה על התעלות שם, ליד טוויזל, והיה להם בית קפה, שמכרו מוצרים מבוססי סלמון וקפה. כי זה היה כזה, על הכביש הראשי בין קרייסטוס לקווינסטאון, והם היו צריכים עובדים לבית קפה. אז אני בהתחלה הגעתי על תקן מטבח סלש בריסטה. כשהם שאלו אותי אם אני יודע להכין קפה, אמרתי, כן, יש לי מכונת קפה בבית.
נספרסו.
לא, לא נספרסו, מכונת קפה טוחנת. זה היה ההכשרה שלי. והם זרמו איתי על זה, ואיכשהו התגלגלתי רק למטבח, ושם פשוט הם אמרו לי כזה, כן, אנחנו צריכים מישהו שיכין סושי, אתה יודע להכין סושי? וכזה, לא. טוב, אז נלמד אותך. אז מפה לשם הכנתי סושי שלושה חודשים.
וואי, זה מדהים, אתה מומחה עכשיו לסושי?
זה הגיע לרמה שהיה לי כאבים בידיים מלגלגל כל היום סושי.
יואו, טוב, כזה נעשה שיחת על הרולים, כי אצלי הרולים קצת לא יוצאים וואו.
בשום שלב הם לא יצאו אצלי וואו.
הם לא יוצאים יפים.
הם לא יוצאים יפים, אבל זה, שוב, ניו זילנד הסטנדרט יותר נמוך באוכל.
כן, זה מצא גם בארץ מביאים סתם אסיאטים, לא משנה, הוא נוחסן.
כן, הוא נראה אסיאטי שיכין סושי. כן. אז אני הכנתי סושי ומכרו זה לתיירים סינים, שאני מצאתי את זה מצחיק מאוד.
אבל איזה עוד מנות יש מבוססות סלמון?
אז יש שם כל מיני כזה דגים צלויים ומרק, מרק דגים כזה. עכשיו, כאילו, יש את החדר של הבית קפה, מאחוריו יש את המטבח, ואז מאחוריו יש את ה... הם קוראים לזה פרוססינג, שפשוט לשם מביאים את הדגים אחרי שהוציאו אותם מהמים, והם מפלטים אותם וזה, אז כאילו, יותר טרי מזה אין.
וואי.
פשוט אין.
מטורף. וואו. לפחות לא היית בחלק הזה שאתם מוצאים את הקרביים.
לא, זה היה השותפים שלי. שדרך אגב, אחד מהם, בקטע נורא מצחיק, שבר את שיא העולם בפילוט סלמון.
מה?
הוא מפלט את הסלמון הכי מהר בעולם.
לא יודעת שזה שיא.
מסתבר שזה היה שיא של גורדון רמזי. הוא פשוט יום אחד היה בפייסבוק, והוא כזה, הוא מסתכל, והוא רואה את הסרטון של גורדון רמזי מפלט סלמון, והוא רואה את הזמן, הוא אומר, לא, אני עושה את זה יותר מהר. ואז הוא בא לבוס שלו ואמר, שומע, אני עושה את זה יותר מהר מגורדון רמזי. אז אמר לו, סבבה. איזה שבוע וחצי אחרי זה הגיע בחור של גינס.
לא, באמת?
טיימר ככה. וכאילו עשה איזה דקה וחצי פחות מגורדון רמזי.
דקה וחצי פחות מגורדון
רמזי. שגורדון רמזי עשה איזה שתיים וחצי, כן? הוא עשה את זה בשניות. זה פשוט טק, 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 טק. היה סלמון מפולט.
יואו, מה זה מפולט? ברמת להוציא את הבפנים ולחתוך, כאילו?
הוא מוציא את ההדרה, נדמה לי זה נקרא. והוא לא מוציא את העצמות הממש קטנות, אבל הוא חתך לפילטים והוריד את האור, ו...
אז זה מטורף.
וזה כאילו דג של... בגלל של בן אדם הדג הזה.
כן, אני חושב שזה פשוט מעשיים שאף אחד לא היה מודע לזה שהם קיימים כדי לשבור אותם.
ואז היה יוטיוב או פייסבוק והוראה. יש סי לזה, אני עושה את זה יותר טוב מהסי.
זה אשכרה עכשיו באתר שלהם?
כן, כן, כאילו, אפשר להסתכל. Fastest Filting Man או משהו כזה, זה הטייטל שלו.
טוב, נמתוק את זה אחר כך.
הוא קיבל תעודה וסכין מזה, משהו.
וואי, מטורף, מטורף.
זה היה.
טוב, אז היית עם סלב בדירה.
משהו, יצאו על הכתבה באיזה, לא יודע מה, גיא פינס של ניו זילנד, ורואים אותי שם עומד מאחורה. זה כזה, הלו.
וואי. ותגיד, מבחינת האורך חיים שלך שם השגרתי, איך נראה האורך יום? אתה קם בבוקר הולך לעבודה, יש לך זמן בערב?
אתה באמת מרגיש שאתה נכנס שם לשגרה, אז הם מאוד מאוד מקפידים על work-life balance. כאילו, הם לא ייתנו לך לעבוד יותר משמונה, שמונה וחצי שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. הם פשוט לא יסכימו לך, הם יגידו לך ביתה. אז הם ממש מקפידים שתיקח ימי חופש, ושלא תעבוד יותר מדי, אז יש לך הרבה זמן פנוי. ואם חלק אם זה כל מה שאתה עושה, ואתה לא, אין לך משפחה שם, אין לך... והחברים שלך הם החברים מהעבודה, כי זה כל מי שאתה מכיר.
אתה לא מכיר עוד אנשים בדרך, כל מיני...
כאילו, שם ספציפית לא, לא הכרתי עוד אנשים, ואתה... וגם בעבודה היה עוד אנשים שהיו על ויזה כמוני, אז כולם היו בסירה אחת כזאת, ואתה פשוט מחפש דברים לעשות.
אז מה עושים במקום כזה קטן?
אז היה שם קיר טיפוס, שהיה פתוח בימי רביעי בערב, והיינו הולכים, והיה שם שלושה פאבים, כי הם בריטים בסופו של דבר, ובעיירה של 1200 איש צריך שלושה פאבים.
זה מטורף. שלושה פאבים.
שלושה מהם.
שגם לא ריקים, הם...
הם לא, הם עמוסים. כאילו, אנשים הולכים לפאב כל יום. זה היה כזה אמצע שבוע, גם היה שם איזה חדר כושר חצי מאפן, הייתי הולך אליו מדי פעם. ובסופי שבוע הייתי פשוט, היה לי אותו אז, כאילו קניתי אותו פשוט.
שזה לא סיפור לקנות שם.
זה ממש לא סיפור, וזה ממש זול, וכאילו...
ביטוח זה הכל.
הכל, למכור זה קצת סיפור, וזה גם לא כזה תיק. כאילו, וזה יוצא כל כך יותר משתלם מלהזכיר. במיוחד כשאתה בא לכזה טווח ארוך.
נכון.
כאילו, אתה בא לחודש, אז סבבה. אבל מעבר לזה, לקנות, זה פשוט, אתה משקיע בזה יום בהתחלה ועוד יומיים בסוף בגדול.
כאילו חיפשת בפייסבוק או שהלכת למגרש מכוניות?
אני אישית בפייסבוק, מכיר אנשים שחיפשו במגרש מכוניות, מכיר אנשים שקנו גם מכוניות ועשו להם המרה לבן, אני פשוט שתי ידיים שמאליות בדברים האלה.
זה חלום שלי לעשות כזה דבר.
וכאילו לישון באוטו וזה, ואני אמרתי, אני
לא יודע שאני לא באוטו בכלל.
היה לי סטיישן וואגן שהמושבים יכולו להתקפל מאחורה, אז ישנתי כזה תחוס במאחורה, זה פעמיים. זה עבד. להגיד לך שזה היה נוח, זה לא.
טוב, זה, אם עושים טיול, אתה גם עשית את הטרק, אז לא באמת עשית את הטיול ארוך בזה.
זהו, הקטע שכבר... אנחנו כבר בחורף, אנחנו במאי, יוני, יולי.
נכון, זה הפוך.
זה חורף.
כן, מה זה חורף אצלם באמת?
חורף אצלם זה, תחשוב, סקנדינביה.
כמה, אז כאילו מינוס כמה?
איפה שאני הייתי, אני עזבתי ביוני כזה, נראה לי, בלילה זה היה יורד לאיזה מינוס 5 ככה, סדר גודל. מהלך היום היה ימים של, זה לא היה עולה מעל האפס, היה ימים שהיה יום חם ופתאום 10 מעלות.
וואי, זה כאילו מקום לסקי גם יש אפשרות?
יש אופציה לסקי, עשיתי פעם אחת סקי, פעם ראשונה בחיים שלי, אני לא יודע אם תהיה פעם שנייה.
באמת?
זה לא...
הפעם הראשונה היא גרועה, תמיד, תמיד.
טוב, נצטרך לתת לזה.
היום הראשון שאני עשיתי אמרתי די, אני לא מוכן יותר, אני נראה לי לא עושה יותר כוח חופשה, יום השני קלטתי פתאום וזה נהיה מדהים.
עשיתי קורס ובסוף היום המדריך שלי אמר, אתה ממש טוב, בוא תעלה על המסלול הכי קל. ועליתי על המסלול הכי קל והתרסקתי שם.
כן, ירדתי.
אחרי זה יומיים לא קמתי מהמיטה.
באמת?
ואני זוכר את עצמי יורד וכזה, אני לא יודע איך לעצור. אז כן.
אבל החורף דווקא זה, אתה יודע, זה מביא עם החזות יפים, כאילו אין לעשות, זה...
כן.
זה יפה, זה פשוט כזה רגוע ועם שלג.
יש שם תופעות, קרה שם, זה משהו, זה נקרא הור פרוסט, הור, הור, אני לא בטוח איך מהוגים את זה.
חפשו בגוגל.
חפשו בגוגל, זה פשוט מטורף. זה כאילו הצטברות של, כאילו לחות שקופת על דברים, והכל פשוט נהיה עם עיבוי כזה של קריסטלים, של קרח. וזה הכל ברמת כאילו קורי הקביש נהיים ככה, קבלים נהיים, כל דבר שבחוץ נהיה ככה. וזה פשוט מטורף. זה כן מגיע עם זה שיש קרח על הכביש.
שזה מסוכן.
וזה מסוכן ממש. ואני פעם אחת עשיתי דונאט עם האוטו.
מה זה דונאט?
כאילו אתה בא ועושה וופ! כאילו אתה מאבד, אבל לא בכוונה.
וואי, זה דריפט, כאילו.
כן, וזה היה בשש בבוקר, בדרך לעבודה, ואני ממש נבהלתי. זה היה מפחיד.
לא, זה מלחיץ. יש דברים באמת שצריך להתרגל להם בשגרת חיים החדשה הזאת.
זהו, והם כאילו רגילים, הם יודעים, אתה לא פונה חזק ולא מאיץ בחורף, כי יש קרח על הכביש, ואתה לא עושה את זה בחורף, כי יש קרח על הכביש. ולנו אין את המודעות הזאת של... זה משהו שצריך לעשות.
אז אחרי כאילו שעבדת כל כך הרבה זמן בתור טבח, או סושאי, לא יודע איך קוראים לזה, אתה עוד רוצה לעבוד בתור מטבח, רק כלשהו בתור מקצוע?
אז בגלל שמטבח זה המון ניסיון, כאילו אתה פשוט יכול לבוא לזרום עם זה, ואתה מתקבל לעבודה על סמך איפה עבדת לפני. אז כרגע אני עובד כטבח, אבל זה פשוט בקטע של זה היה עוזר למלצר, אז
עדיף להיות בצד השני.
אני מעדיף להיות טבח. ונקווה שיהיה אוניברסיטה באוקטובר הקרוב. אחרי ה-PCT שבתקווה יהיה, אם יהיה ויזה, וכן.
יפה, עינב השפיע לך טוב. זה טוב.
אני רציתי PCT לפני שעינב הפכה את זה לדבר. אני גאה לומר.
יפה. אז באיזה שלב אתה מחליט שזהו, אני כאילו מקפל את הציוד, חוזר לרחובות.
אז בניו זילנד, אם אתה מגיע עם דרכון ישראלי, עם דרכון אירופאי דרך אגב זה לא ככה, אז אתה יכול לעבוד עד 3 חודשים אצל מעסיק. אז בחוות סלמון נגמרו לי 3 חודשים והייתי חייב לעזוב. אז עזבתי וממש עשו לי כזה מסיבת פרידה, לקחו אותי לפאב והזמינו לי מלא בירה וקיבלתי ספל כזה יפה שכתוב עליו High Country Salmon.
יפה.
והם היו חמודים ממש, ועם חלקם, כאילו נגיד עכשיו כשהתחילה המלחמה, הם שולחים לי הודעות, מה קורה, וזה, ותסביר, ואתה בסדר, כל המשפחה שלך בסדר, וצריך לתווך את זה אליהם, שאצלם הדבר הכי מפחיד שיש להם ביום יום, זה הקרח על הכביש או משהו כזה.
כל אחד והצרות שלו.
כן, כל אחד והצרות שלו.
ואז עברת עבודה ו...
אז אני משם ישר עברתי לעבודה בחוות פרות, כאילו המונח הוא dairy farming, כאילו פרות למטרת
חליבה.
למטרת חליבה, כן, שזה כזה, זה גדלות במרעה ומנתבים אותם בבוקר למחלבה וחולבים אותם. והביאו אותי בתור עוזר לעונת עגלים, כאילו לעונה לפני שהם יולדים. ואני עבדתי שם 1.5 שבוע. במהלך השבוע וחצי הזה התכסיתי בהרבה חר של פרות. מרגיש לי שצועה לבינה זה מודל חוזר פה.
צועה, גשם, בוט,
הכל. כן, הכל זה, זה מודל חוזר אצלי.
כל מצופה.
כן. ובאמת, כאילו אחרי 1.5 שבוע הבנתי, זה לא בשבילי. ובגלל החוזה שהיה לי שם, פשוט הייתי יכול להגיד, שומע לא מתאים לי, ויום למחרת עזבתי. והיה לי כבר כרטיס טיסה חזרה לארץ, חשבתי שאני הולך לדחות אותו שוב, כאילו היה 3 שבועות קדימה מהיום שעזבתי, ואז אמרתי, טוב, אני לא באמת רואה את עצמי נשאר פה, ולא יהיה לי עוד עבודה כנראה, כאילו למצוא עוד עבודה עכשיו זה תיק, במיוחד כששמעתי שהרבה אנשים קשה להם למצוא עבודה באותו רגע, אז אמרתי, טוב, יש לי את האוטו עכשיו, אני אסע למקומות שלא הייתי בהם, ואני אגיע איכשהו לאוקלנד, שמשם יוצאת לי הטיסה לדובאי, ומשם לישראל.
אז השלמת בעצם את כל ה...
לא את כל, כי זה היה, אנחנו מדברים פה כבר על סוף יולי כזה, סדר גודל, אמצע סוף יולי, תחילת אוגוסט, שזה סי החורף בניו זילנד. אז לא כל השבילים, לא כל הדברים שאפשר לעשות הם פתוחים, וזה לא עונת התיירות.
אז מה כן אפשר...
אז נגיד, יש, אתה מחפש בזה, אז כן מצאתי, נגיד, יש את הקופלנד טרק, שזה מקום שיש בו בקטה ליד מעיינות חמים יותר שווים, דרך אגב, מה שהיה על ה-TA. אז את זה נגיד, כן אפשר לעשות בחורף. זה מסלול לכל השנה, נקרא. במיוחד בחורף, אתה מסתכל על הערים המושלגים, זה מאוד נחמד. כן קרה לי, נגיד, ש... יש, בניו זילנד יש קטע של נוצרים אוהבי ישראל, ויש להם...
אמנגליסטים כאלה, כן.
יש להם עמותה שמחזיקים שני הוסטלים. אחד בוואנקה ואחד במקום שנקרא פונקאיקי. בוואנקה הייתי פעם אחת, ואז בפונקאיקי, זה בחוף המערבי של האי הדרומי, אמרתי, אני אעבור שם, כי הם מציעים לינה בממש ממש זול, אני אעבור, נראה מה יהיה. הגעתי, הייתי האורח היחיד בהוסטל, הכל היה ריק, והיה שם את השתי אחראיות על ההוסטל שהן מתנדבות, ואני יושב ומדבר איתם, ואני מספר להם שהלכתי את השביל, וזה, ומצאות כזה, אתה, יש לך יכולות outdoors, וזה, ואני אומר, כן, אני יודע בערך מה אני עושה, אני מאוד בנוח בטבע וזה. ואחת מהם אומרת לי, כן, אני מדריכת טיולים מקצועית, עם הסמכה לאלפיניזם, ואני מחפשת מישהו שיבוא איתי במעלה בקטה, עוד יומיים, ביום חופש שלי מהעבודה.
מה זה מעלה בקטה?
יש, כאילו, יש אחת מהבקתות הרבות שיש, יש 2,500 בקתות לדעתי, משהו כזה, בניו זילנד. אז יש בקתה אחת, נקראת אנג'לוס הוט, שהיא נורא פופולרית בקיץ. אנשים עולים, ישנים, יורדים. מקום מאוד יפה. ובחורף אתה צריך גרזני קרח וקרמפונים כדי להגיע לשם, וידע איך להשתמש בהם.
אוקיי, שזה...
שהידע, כאילו, אני אומר כזה, טוב, גרזני קרח וגם אני יכול פשוט לקנות, אבל אני לא יודע להשתמש בהם. ובאמת, זה היה מטורף. אמרתי לה, טוב, אני אבוא איתך, כאילו, אם את מוכנה לקחת אותי תחת חסותך, ואני אבוא בתור התעודת ביטוח שלך, כי זה לא דבר שעושים לבד, אני אבוא. אז באתי.
והיא יודעת שאתה לא יודע לתפעל את הדבר הזה?
היא יודעת שאני מישראל, היא כל הזמן, רוב השיחות שלנו היה על זה שהיא נוצריה אוהבת ישראל.
אתה שיחת ועוד אחד, אין פה קרח חוץ מבמוקר.
כן, היא מבינה שאני הולך לראות שלג ולעשות, שלג, איזה מטורף. וכאילו, ואתה רואה אותה, והיא מסבירה לי, כן, אנחנו לא הולכים על המדרון הזה, כי שם יש שלג רך מדי, ואני חושב שהוא ייפול עלינו. אז אנחנו הולכים פה, ו... וכאילו, אתה מוצא את עצמך, הולך על מדרונות, ואתה חוצב על עצמך מדרגות בקרע, בשלג, וישן בבקתב, על ליד אגם כפו.
וואו, לבד, לחלוטין.
כאילו, זה היה שנינו שם, כן.
איך הייתה? הייתה צעירה? מה הייתה?
אני חושב שהייתה קצת מתחת ל-40, משהו כזה, סדר גודל. כאילו, זה היה המקצוע של ההדרכת טיולים בניו זילנד, זה. זה מה שמתפרנסים ממנו.
יצא טוב.
יצא לי טוב, יצא לי טוב.
ממליץ על קרפונים וטיפוס קרח?
אני נהניתי. היא אמרה לי שבקיץ מי שמגיע לשם, אז כשהיא מתנדבת שם בקיץ, בזולה בפונקייקי, היא לוקחת ישראלים לעשות רפטינג בנהר ליד, ולעשות טיפוס במצוק. אז מי שעובר, תמסרו דשלקים.
אופה, יפה. זהו, אנחנו מגיעים עכשיו ממש לסיום, אז תקשיב, זה היה פרק מטורף, אני, וואו, אני צמרמורת פה, באמת. אין, מה נעשה? צריך להגיע לניו זילנד מתישהו נראה לי.
יאללה.
כן, ותבוא עוד פעם, יש לך נראה לי עוד השלמות, למרות כל הזה.
אולי אחרי ה-PCT.
אולי אחרי.
תעשה PCT פרק 2.
נעשה, אם יש לך חוות אחרות, נראה, אולי. אז מסורת של שלום בפודקאסט, תמיד בסוף, אנחנו כזה מאחלים, מה אנחנו רוצים ש... לא יודע, במקרה שלך עוד שנתיים ישמע את הפרק, ויגיד עצמו, וואלה, הגשמתי את זה. אז מה אתה מאחל לעצמך?
כאילו, בקטע הכי אישי, פשוט שאני אוכל להרגיש שאני עושה משהו שעושה לי טוב. כאילו, אני יודע שללכת מרחקים ארוכים עושה לי טוב, גיליתי את זה. אני מקווה שללמוד באוניברסיטה יעשה לי טוב. כולי ילדון בן 23, רוצה ללמוד באוניברסיטה. אני מקווה שזה יעשה לי טוב. זהו בגדול, נראה לי.
יפה, יפה. אז אני מאחל לך שלא תפסיק ללכת אף פעם ותגיע למקומות והיעדים שאתה רוצה. יאללה עוז, תודה רבה.
תודה שאירחת אותי.
ביי ביי. מה היה לנו היום? עוז לקח אותנו לשביל שחוצה את ניו זילנד לאורך 3,000 קילומטרים עם אין ספור חוויות ואפילו עם תולעים יכולות מוח. היה פה הרבה מאוד בוץ, הרבה מאוד גשם והרבה מאוד באמת חוויות מטורפות עם נופים מגוונים שעוברים בהכל, כי מין נוף אלפיני וקרחונים ויערות וג'ונגלים והכל, הכל, הכל. אין מה להוסיף עוד ניו זילנד. ניו זילנד באמת מדהימה ומטורפת. אז זהו, תודה רבה שהזנתם. אנחנו היינו מטוסי נייר. תודה רבה לבית אריה שערכו אותנו פה. שייתנו דאון בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פפרספלנס פודקאסט. אוהב אתכם, ויאללה, נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.